עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
היי עינת.
היי.
דווקא מתאים לי לראות את האיש הזה בין המאה ושתיים.
צועד לגן?
חופר עם הבנות שלי בגן ומכין עוגות מבוץ.
שתדע לך שזה כבר הוכח, שהדבר הזה משפר את כל מדדי הבריאות של אנשים זקנים, ילדים צעירים, שהיה במחיצת ילדים צעירים.
אני חייב להגיד לך שבבית אבות שאני מכיר, דיברתי עם האחראים, כי יש עכשיו פרויקטים רבים של הכנסת גנים לתוכו זה,
ושאלתי, נכון, זה מדהים.
ושאלתי קצת את הדיירים ואת ההנהלה, אם זה מתאים, ואנשים אמרו,
לא.
בשום פנים ואופן לא. ילדים אצלנו?
כי זה מרעיש, למה לא?
כי זה מרעיש.
אבל זה עוד כמה דברים מלבד הרעש.
אני יודע.
זה הם לא זוכרים כל כך.
גם מזקנה לפעמים האנשים נהיים קשים. לא?
מבדידותה. מה שלומך?
שלומי בסדר גמור, עברו עליי לפני צהריים נהדרים, כי בלילה הילדה הייתה ככה ככה,
כן.
אז עברנו בבוקר, היא אמרה, רוצה להישאר בבית. הסתכלתי בלוח הזמנים שלי, אמרתי,
מתאים.
אני יכול שהיא תצטרף אליי, למרות שיש לי שבעה. לקחתי את הילדה לשבעה. למה לא?
אוקיי.
תשמעי. היא הייתה ממש קרן אור בתוך השבעה.
אפרופו...
לקחתי אותה לאימון, לקחתי אותה לפה, לקחתי אותה לשם.
וואו.
וזה פשוט, פשוט כל כך נחמד ונעים.
כן, מדי פעם זה בא טוב, זה עונג.
באמת, זה... וכמות הליבובים והחיבובים והחיזוקים, זה היה כל כך...
אני לא נעים לי להגיד, אבל אצלי בכל יום יש מישהו תורן ש... ממציא איזושהי מחלה.
וואלה.
ומתלווה למישהו.
לא, זה לא הייתה המצאה. כל הלילה רעמו השיעולים, וואו. תלינו בצל, הסרחנו את כל הבית.
מה אתה אומר?
כן.
והיום עולצת ו...
חכי, יבוא הלילה. ביום זה לא חוכמה. בלילה כשהם נשכבים. מה שנקרא אפקט קד הדבש. מכירה את הדיבור הזה?
לא, תספר לי.
זה בשיעול, זה אפקט קד הדבש. זה משכיבים, אז זה לא משנה, בלי מילים מגילות עכשיו.
אוקיי.
שמעו משהו, אנחנו בשבוע שהוא משונה בתוכניתנו, כי מצד אחד אנחנו מקרבים למועד הרק מתוכן הזה, וממש מגוחך, הוולנטיינס, אבל אנחנו מציינים אותו בכל זאת, בהקדשת חצאי השעות לכל מיני נושאים שקשורים לאהבה.
כן, זה קשור לוולנטיינס, מה שעשינו היום?
כן.
אוקיי, וזה קישור...
את גם קצת חולה, לא?
קצת, מצוננת, כן.
אז היום אנחנו נדבר על אוכלוסיית האמיניים, אוכלוסייה שהגדירה את עצמה ממש לפני 5 דקות בערך.
לא, אבל הם טוענים שהם היו שם תמיד.
נכון, בסדר. אני אומר, שהגדירו את עצמם, נכון, הם היו שם תמיד.
נכון.
אז נדבר עליהם ועל הקשיים המיוחדים שלהם, והאתגרים המיוחדים שלהם. במקביל, אנחנו גם תופרים את השבוע הזה עם שיחות בנושא רצח על כבוד המשפחה, מה שנקרא. כי היה את הרצח הזה של הסטודנטית הישראלית בטורקיה, שאבא שלה ואח שלה זרקו אותה מהחלון או משהו חינני שכזה. אז אנחנו מדברים גם וגם. רציתם תוכנית מאוזנת?
כן,
עכשיו.
שבוע מלבב.
כי אתמול דיברנו על הרצח הזה של סיואר קבלאוי, והזין לנו ניר, שהוא עובד סוציאלי, שהנחה קבוצה של גברים שעשו עבירות כאלה בכלא.
וואלה.
כן. שלום ניר פלדמן.
היי ניר.
שלום לך. שלום וואלה. לכם.
כמה גברים רוצחי אחיותיהם ואימותיהם וקרובותיהן היו בקבוצה שלך?
אנחנו בקבוצה השתתפו 10 אנשים, 10 אסירים, שזה בעצם פלח קטן מתוך אוכלוסייה של 1,300 אסירים שהם שפוטים על אלימות במשפחה. ואנחנו בעצם זיהינו איזשהו צורך לתת מענה מיוחד לאוכלוסייה הזאת, כי השיוך הכללי שלהם באמת אלימות בתוך המשפחה, אבל יש להם ייחוד ויש להם מאפיינים מאוד מאוד שונים.
תן את המאפיינים שלהם, מי הם האנשים האלה? האם אלה אנשים אלימים מלכתחילה, או אנשים שנקלעו לתוך גורל שהם אפילו לא רצו, אבל שהכריח אותם לעשות את המעשה הנורא מכל?
אני חושב שזה באמת האפשרות השנייה שאתה נתת. חשוב בעיניי, זה תופעה שהיא חלק מתרבות. ואי אפשר, אנחנו בתור המנחים, אני נחץ את עם קולגה שלי, עם עובד סוציאלית, שזה גם היה מעניין לראות את ההתייחסות אליי ואליה, אבל אי אפשר, מה שגרם לנו להצליח בקבוצה לדעתי, זה להסתכל דרך המשקפיים של התרבות. ואם שאלת על המאפיינים של הגברים האלה, אז רובם באופן מפתיע לא היו אלימים מעולם. הם היו אולי נוקשים, על כאן תפיסה פטריארכלית, פטרנליסטית, אבל הם לא היו גברים אלימים.
אוקיי.
לא היה שם מעגל אלימות, אנשים נורמטיביים, מתפקדים, שהרבה פעמים המפגש הראשון שלהם הוא דרך המאסר עולם. בעצם פעם ראשונה שהם מגיעים לתחנת המשטרה, אחרי שהם מסגירים את עצמם. הם לא מנסים להתחמק, הם לא מנסים לברוח, הם מקבלים באיזשהו מקום את רואה, את הציווי מהמשפחה, והם פשוט פועלים. זה משל מאוד חזק בקבוצה.
כן.
וזה מאוד מעניין. יש להם מאפיינים מאוד מאוד מיוחדים, שאני חושב שכדאי אולי קצת לדבר עליהם, אם תרצו.
בבקשה, כן, אנחנו, כן, הנה, הנה, התכנסנו, הבאנו במבות, וזה אתה יכול לדבר.
כן, במבות זה נחמד. אז כמו שאמרתי, הם מגיעים מרקע מתפקד. אז מה שאפשר לנו להצליח זה להסתכל על זה באופן לא שיפוטי. הם גם דיברו על זה. כי הרבה פעמים הם יושבים בקבוצות עם עוד גברים אלימים, והם לא באמת מרגישים חלק. אין שם איזשהו, אין מעגל אלימות, אין איזושהי התעללות. ופעם אחת הוא היה אלים, היה אלים מאוד, וזהו.
הוא ידע אבל שהאלימות הזאת בעצם מסיימת בפועל את חייו?
כן, הם מדברים על זה, הם מדברים שזה איזשהו ציווי. אתמול שמעתי את השיחה המעניינת שהייתה לכם עם פרופסור אלקרנאוי.
כן.
הם מדברים על איזשהו לחץ שמגיע מתוך החברה, מתוך התרבות, מתוך המקומות שהם גרים בהם. יש מאפיינים לחברה הזאת, יש בה משהו מלוכד, שגם השמועות עוברות. הרבה פעמים כמו שדיברתם אתמול, מספיק בשמועה. והשמועה הזאת יוצרת לחץ, ואז המשפחה מחפשת בעצם דרך... דרך שעבורה מפונקציונלית באופן אבסורדי, אבל לשחרר את הלחץ הזה ולהוציא את הגזר דין לפועל.
אז המשפחה בעצם מקריבה אחד משלה בכדי לעמוד בערכים התרבותיים החברתיים.
כן, ממש, כמו שאת מתארת את זה. אפשר עוד פעם, אני אעשה קצת הכללות, אבל חייבים בתוך הדיון לעשות הכללות, כי לרוב האנשים שמבצעים את ה... את הרצח הזה, הם נבחרים, כמו שאת אומרת, הם בדרך כלל היותר צעירים במשפחה.
את מי? המשפחה בוחרת את הצעירים.
כן, את הצעירים, את הלא נישואים, עוד פעם, אני עושה הכללה, אבל לרוב זה הלא נישואים, הצעירים, שבעצם באיזשהו מקום הם יבצעו את מה שמוטל עליהם, והמשפחה נשארת איתם בקשר, וזה משהו שאפשר אולי להגיד שהוא אבסורדי, אבל אתה יכול לראות בעצם אמהות או אבות או אחים או אחיות שבעצם ממשיכים את הקשר האדוק עם מי שבעצם רצח את אחותם. שלנו אולי זה נשמע משהו שהוא בלתי נתפס, אבל בקבוצה לאט לאט הצלחנו לפורר את זה ולתת לקולות האלה לצאת החוצה.
ומה המטרה של קבוצה כזו? מה קורה בדינמיקה בתוך קבוצה כזו?
שאלת שתי שאלות על המטרה או על הדינמיקה.
גם וגם, בוא נתחיל במטרה. זה קבוצה טיפולית?
בוודאי, זה קבוצה טיפולית, היא נמשכה מספר חודשים טובים, קרוב לשמונה חודשים, פעם בשבוע. אני חייב להגיד שהם לא החסירו, רובם לא החסירו אף מפגש, זאת אומרת, הם היו מאוד מאוד מחויבים.
טוב, לאן הלכו?
זה פעם ראשונה, לא, יש להם אפשרויות עברי, אבל זה פעם ראשונה שהם הרגישו שייכות, והם הרגישו הבנה, הם היו בקבוצה רק עם אנשים כמותם. המטרה היא, וזה גם המטרה שהייתה לנו בקבוצה, אחרי שעשינו שיח על המושג של כבוד, ומה זה כבוד, ולתת לזה את המשמעות, ולא להיות שיפוטיים, אז בעצם...
איך לא להיות שיפוטיים? מה לא להיות שיפוטיים? הבן אדם רצח את אחותו, איך לא תהיה שיפוטי עכשיו?
אם אני אהיה שיפוטי, אני לא צריך לטפל בו. הוא כבר נענש, החברה הוקיעה אותו, הבית משפט גזר את דינו, והוא הגיע אלינו לשבת, אנחנו צריכים לטפל בו. אם אני אהיה שיפוטי, אני לא צריך לטפל בו, בכלל, באסירים, במפרט אסירים כאלה. אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על תרבויות, אפשר גם לסתכל על התרבות שלנו, ולראות מעשים שמישהו יבוא מבחוץ, מחוץ הקונטקסט, תגיד שאנחנו עושים מעשים אפילו בלתי נתפסים, כל מיני מעשים שהם חלק מהתרבות שלנו, שאפשר לטעון שהם קשה להסביר אותם. אני מניח שאפשר לעלות בכל תרבות, צריך להבין את הקונטקסט הזה. התהליך המעניין בקבוצה שאנחנו עשינו זה לתת, זה טיפול נרטיבי, זה להגיע בסופו של דבר לרגע הרצח, להגיד להם, אחרי שדיברנו על כל הדברים החשובים, להגיד להם שהעובדות לא משתנות. השמועות ממשיכות, העובדות לא משתנות. בואו תנסו לחשוב עכשיו על סיפור נרטיבי, סיפור חלופי, שישנה את, את הסיום. העובדות נשארות, בואו תנסו לדמיין, היה להם אפילו קשה לדמיין, איך הם לא עושים את מה שמוטל עליהם. וואו. איך השמועות ממשיכות, הסיפור ממשיך להתגלגל בכפר, והם לא עושים. היה להם, וחלקם היה מאוד קשה אפילו לדמיין את, את האפשרות הזאת. זה תהליך אחד, והתהליך השני היה לגרום להם...
שזה תהליך שישר שאתה מדבר עליו, בא לי להגיד, אוקיי, אז קבוצות כאלה צריך לעשות טרום, בכלל בתוך החברה, אתה יודע, כהכנה בכלל לכך שיש אופציה מלבד רצח.
אני חושב שזה אחת המטרות הנלוות שלנו, לגרום להם להוציא את הבשורה, וחלקם מאוד מאוד נתרמו מהקבוצה, והם אומרים שהשיח שלהם עם המשפחה, השתפר, אני מסכים איתך.
הם מתחרטים? הם מבינים שהמעשה שלהם הוא מחריד, או שהם בתוך הקונטקסט התרבותי או התת-תרבותי הזה, הם ממשיכים לחשוב שמה שהם עשו הוא בלתי נמנע?
אני חושב שזה מורכב משתי אפשרות שנתת. אני חושב שחרטה זה שאלה קשה. אני חושב שיש בהם איזושהי חרטה, ולחרטה גם על האובדן האישי שלהם, אובדן החירות.
טוב, זה לא חוכמה, זה לא חוכמה. אבל יש
אני אתן לך דוגמה.
יש געגוע לאחות, יש געגוע לקשר שניתק.
אני אשתף לך במשהו מאוד מעניין שעלה, ולא הכרתי את התופעה הזאת. יש את יום הרצח. יום הרצח לרוב הוא גם תחילת המאסר. זאת אומרת, כשאתה למשל מציין שנה לרצחה של אחותך, אתה גם שנה במאסר לרוב. וכולם כמעט ללא כאילו בלי חריגים, תיארו שביום הזה יש להם טקס, הם מתייחדים עם הקורבן, חלקם מדליקים נר, היחס שלהם אל הקורבן הוא יחס מיוחד. הם דיברו על היום הזה שהוא יום מאוד קשה עבורם, כמו אולי עוד רוצחים, אבל יש שם איזשהו מה שהם הרבה פעמים מבקשים סליחה, הם הרבה פעמים כאילו מנסים לתקשר אפילו עם הקורבנות, יש שם הרבה רגש, הרבה עצב, הרבה פעמים, כשמאפשרים את זה לעצמם.
יש כעס על התרבות, על החברה, על המקום שדחף אותם אל תוך הדבר הכי נורא שהם...
המשפחה.
כן, על המשפחה.
אני חייב להגיד שזה עולה, אבל זה עוד פעם, זה כאילו גדול מכולנו, אם אני יכול להגיד את זה, כי זה משהו שנמשך באיזשהו מקום, זה תופעה כמובן בזויה, אבל זה תופעה שנמשכת שנים, זה איזשהו נורמה חברתית, לא לגיטימית, אבל זה איזושהי נורמה, וכאילו את בעצם שואלת אם הבן אדם יכול לבקר את החברה שממנה הוא הגיע.
לגמרי, שאלה, זה מה שאני שואלת.
זו שאלה מאוד קשה, ואני חושב שרובם הוא אפילו קצת מתחמקים מהם, כי את בעצם, איך הוא יצליח להצדיק את מה שהוא עשה, איך הוא יצליח לשרוד מבחינה נפשית את המאסר.
האם תפיסת הכבוד שלהם משתנה?
אני חושב שכן, אצל חלקם כן, חלקם כן. גם בתוך בתי הסוהר, גם בתוך כביכול היררכיה בין האסירים, מתייחסים אליהם באיזשהו מקום שנותנים להם קצת יותר קרדיט, קצת יותר כבוד. הם עשו משהו כאילו שהוא לא אמוציונלי, זה משהו מתוכנן. זו תופעה מעניינת, הם מקבלים איזשהו מעמד שונה, יש להם איזושהי מחונטה כזאת, הם מקבלים איזשהו מעמד, כי הם כביכול עשו את מה שהיה מוטל עליהם. את מה שהחברה
צוותה
עליהם באיזשהו מקום, את מה שהתרבות...
מחריד, מחריד. אין לי...
טוב, אנחנו נעצור כאן. מודים לך מקרב לב, ניר פלדמן, יש לנו עוד שיחות פה היום, אז אנחנו מודים לך מקרב לב. תודה רבה שפנית אלינו. תודה רבה.
יום טוב לכם.
בניו יורק טיימס, שאנחנו קוראים באופן קבוע.
או, יס.
בתרגום לארמית. פרסם מאמר שעושה כביכול בהורות הליקופטר.
אוקיי.
וקובע שהורי הליקופטר מביאים את הילדים שלהם להישגים יותר טובים, ובסופו של דבר להסתכרות יותר טובה, חיים יותר טובים.
בום!
אני לא בטוח ש... כן, אבל אני לא בטוח שהאופן שבו הם משתמשים במושג הזה, הורי הליקופטר, שגם אנחנו משתמשים בו כהורים מגונני יתר,
okay.
הורים שמרחפים מעל הילדים שלהם, הם משתמשים בהורי הליקופטר כיותר במובן של הורים סמכותניים,
okay.
הורים שמטפלים מאוד בילדים שלהם, לוקחים הרבה זמן כדי להיות עם הילדים שלהם, אבל הם לא הורים רודניים.
אוקיי.
מה שאגב בניו יורק טיימס מיוחס בדרך כלל לתומכי טראמפ.
כמה לא מפתיע.
כמה לא מפתיע. והם אומרים שילדים להורים רודניים לא יצליחו בחיים, אבל להורים סמכותנים כן יצליחו בחיים.
אוקיי, שזה קצת לוקח אותנו רגע, בוא ניפרד מההליקופטר, כי באמת...
בוא ניפרד מההליקופטר.
נפרדנו? או ש... אתה יודע מה? צריך לשים שם כוכבית, כי הורות הליקופטר, שמי שקורא את הכתבה הזו שלא יבין לא נכון, הורות הליקופטר היא הורות מזיקה, נקודה. וכשאנחנו מדברים על ההורות המזיקה מהסוג הזה, אנחנו נגיד, אוי ובוי לו להורה, שיסדר עבור ילדיו את החיים בכל פעם שהם יתקלו בקושי, במחסום, במצוקה, בכל דבר שמצריך מהם, רגע לפנות למשאבים הפנימיים שלהם, אוקיי? והנה אנחנו שמים את זה בצד, ועכשיו אנחנו רואים כמה דברים. אחד, שבארצות הברית באמת יש איזשהו עניין שמתחיל פחות או יותר מרגע ההתעברות, באמת, של הרשמה לגנים,
כן.
שהם גנים שכבר יכולים לסרטט לך איזושהי מפה, כן. על פי המוסדות שבהם או אליהם ילכו הילדים שלך, האם הם יוכלו להגיע בסופו של המרוץ לאייבי ליג, לאוניברסיטאות הנחשבות,
כן.
ומשם יגזרו גם, כן, הכנסותיהם והמשכורות שלהם, או האם הם יצטרכו להסתפק במערכת הרגילה או בקולג'ים הרגילים. וזה הבדל דרמטי. עכשיו נכנסת איזושהי הבחנה שאומרת, אם פעם באמת בסיפור, בשדה הכלכלי, לא היה הבדל, ורמת ההכנסה לילד שהיה מסיים קולג' רגיל, לעומת ילד שהיה מסיים אייבי ליג, לא היו שם פערים גדולים. במקביל נכנסו רוחות האינטרס של הילד, והזה, אני אגיד לך שבמקביל נכנסו גם המסכים, ושוויון בין המינים, וקריירות של אמהות וגברים, ואז נוצר איזשהו שחרור, שאנחנו היום יודעים להגיד, אנחנו המומחים, שהוא הפך קצת לאנרכיה בתוך התא המשפחתי, והנה אנחנו על הרצף או על הצד השני של ההזנחה, אוקיי? ההזנחה לא תוליד בהכרח ילדים מצליחים, היא אולי תוליד ילדים עצמאיים או ילדים שורדים. על הצד השני של הרצף יהיו את ההורים ששתים לילדים שלהם על הורידים, ויסדרו להם הכל. באמצע יושב מה שאתה אומר, ומה שאתה אומר נחקר בכלל עוד שחקרו חסידי אומות עולם אגב, באמת.
וואלה.
כן. ששם עצרו דבר נורא מעניין, שהם גדלו במשפחות שבהם הייתה דמות הורית, בדרך כלל האימא, שוב, זה היה היררכיה אחרת, שהייתה מספיק סמכותית, אבל בכל פעם שהיא קבעה או הפגישה את ילדיה עם החיים, היא נתנה הסבר הגיוני. היא הסבירה. והדבר הזה פיתח, במקביל לחוסן או ליכולת לעמוד בגבולות החיים, גם איזושהי חשיבה עצמאית, ולא שם מכסה על המנגנון היצירתי, ונולדו אנשים מיוחדים יותר. אז אנחנו עוד פעם, אולי בבנאלי, אם אנחנו מעדיפים להיות רודנים או סמכותיים, ברור שאנחנו מעדיפים להיות סמכותיים,
כן.
אני אגיד לך שבעיניי זה בכלל לא...
מה בין רודני לסמכותי?
הרודן יגיד, אתה תעשה כי אני אמרתי לך.
אוקיי.
אתה תעשה כי אני החלטתי שזה טוב בשבילך, ואחר כך אתה גם תודה לי בחלוף הזמן.
כן.
ההורה הסמכותי, אני אגיד לך שאני קצת לא אוהב את ההבחנה הזו, בגלל שאנשים ישר זה זורק אותם לחוקים או לגבולות. ההורה הסמכותי הוא הורה שלא חושש מזה שהילד שלו יעמוד בתסכולים, ממש לא חושש להפגיש את הילד שלו עם תסכולים, והי, הרבה פעמים אנחנו מעמידים בפני הילדים שלנו תסכולים, ודבר שני, הם נוכחים. זאת אומרת, אני קצת נותנת פרשנות אחרת להליקופטר. ואנחנו מדברים כרגע על נוכחות, שזה מה שאנחנו מדברים כל הזמן בתוכנית הזו.
אוקיי.
אז חידשנו ולא חידשנו, כזה.
בסדר גמור. הנה נתחדש כבכמה ספרים עם שיר ייצוג שמביא לנו כל שבוע, כמה ספרים שכדאי לקנות לילדים, לקרוא לילדים, אולי אפילו לקרוא בעצמנו מה העניינים שיר ייצוג.
היי שירי.
שירי!
הלו?
היא לא איתנו.
היא לא איתנו.
חבל, כי יש כמה ספרים ממש חמודים שהגיעו ורצית.
כן, קראת משהו טוב לאחרונה.
קראתי אתמול מלא ספרי ילדים חדשים, אבל כולם נשארו למעלה, בחדר של הילדות, למעלה. אנחנו משדרים הרי מהבית, אבל... שירי, את איתנו עכשיו? הלו?
כן, אני פה, כן, כן, אני כאן.
יופי, יופי. מתק. מה, את קראת טוב השבוע?
או, קראתי מלא דברים טובים השבוע. Mm. קודם כל, קראתי את מה בכובע, שזה מופע קסמים של ניבי הארנבת, של סטושי קיטמורה, שאני לא יודעת אם זה סופר או ספרת, אבל אני יודעת לבטא את זה כמו שצריך.
איך את
זה
יודעת?
זה ספר קרטון, כי באנגלית מסתכלים.
אוקיי.
בפנים כתוב. זה ספרון כזה שעשוי מקרטון, והוא נאנסנס לגמרי, ויש שם כל מיני דברים שיוצאים מכובע של קוסם, ויש לזה המון המון חזרות, והחזרות תמיד הילדים יודעים איך להשלים, ואז זה נותן להם הזדמנות להרגיש חכה.
מי?
תגיד מי? בבקשה, איזה ילדים, אתם, אין דברים כאלה. יש לנו ספר לפנטזיה לגילאי 8-12, שנקרא חוות החיות הנכחתות, ששימו לב עוד פעם, ורוניקה קוסנטלי, גם את זה הייתי צריכה לבדוק באנגלית. זה משהו מאוד נחמד, כי זה מאוד ריאלי, זה מרגיש כזה קצת רף, אתם יודעים, זה לא איזה ילד מתוק ואיזה חיות מתוקות, זה איזה ילד שלפעמים מבאס לו, אבל הוא מתעסק עם חד קרל ודרקונים ודריפונים, אז סבבה לדעתי.
אני אישית פוסל, אני פוסל כל מוצר, כל תוצר תורבתי שיש בו חד קרן. זה אני, אני לא, אני יודע שאני הולך פה נגד הקרן.
אבל זה בגלל, לא, זה בגלל שבאמת הבחילו לנו את הסיפור הזה.
די.
מספיק.
די.
צריך לעשות טישרטים.
זה ואננס.
נכון.
פלמינגו, סליחה.
פלמינגו גם, אבל ברמה אחרת. כרגע אננס וחד קרן, אני לא מוכן להכניס...
אני לא אוכל חד קרן.
אני לא אוכל חד קרן, בדיוק, ולא רוכב על
אננס. לגיטימי לגמרי, בעיקר אבא לבנות, אז בכלל. תשמעו, יש לי משהו להגיד, ואני אומרת את זה בזהירות רבה.
קדימי.
אם נכתבר שאני טועה, אז אני אקחי שאמרתי זה אי פעם.
אוקיי.
אבל אני הולכת לעשות עכשיו השוואה להרי פוטר.
וואו.
כן, דבר שבהחלט לא עושים בקלות. היא סדרה חדשה, שומרת הערים האבודות, של שאנון מסינג'ר. יש שם ילדה שהגיבורה התחילה בגיל 5 לקרוא מחשבות פתאום, עכשיו היא בת 12, ומגלה שזה לא שהיא סתם קוראת מחשבות, היא אלפית שקוראת מחשבות. ואז היא עוברת לעולם חדש ומופלא, ולאט לאט מבינה שיש לה תפקיד מאוד משמעותי בה, בעולם החדש, כמו בהרי פוטר, וזה פנטזיה, וזה, אתם יודעים, גילאי 9 עד בכלל, ולא יכולתי להפסיק כל הסדם שעשיתי כל הסוף שבוע, אני לא יודעת מה אנשים מסביבי עשו, כאילו, הילדים נכנסו ויצאו לפעמים, לא ממש התאמצתי, אבל שומרת הערי מעבודות, זה לדעתי הבא. אוקיי? תרשמו.
רשמנו.
אם פתאום תהיה לך נקישה בדלת ושירותי הרווחה יהיו שם, אל תתפלאי. את הפללת את עצמך, כאילו.
מיד אני אגיש להם אננס ופלמינגו, כולנו נהיים
מושרים.
רומן בשם ארץ עיר ילדה של אביגייל קנטרוביץ'.
כן.
נכון, חופשת לידה, אומרים חופשת לידה, אז עד שאתה לא נמצא שם, אתה חושב שזה חופשה, אבל זה ממש לא חופשה.
זה הספר שעוסק אפילו ראיינו אותה כאן לדעתי על השהות במחלקת ההיריון בסיכון, נכון? זה זה.
אכן, שמירת הריון.
כן.
ששוכבים בבית חולים ומחכים שהזמן לעבור ואוכלים אוכל גרוע.
אוכל נהדר, סליחה, אני מתה על אוכל של בית חולים.
באמת, גם אוכל שמטוסים את אוהבת?
אני ארוסה על זה, אני ארוסה על זה. אני מעוניינת לגור בחדר האוכל של...
של מטוס.
סליחה.
כן.
לא, לא, אי אפשר להתנצל, זה כבר זהו, אני כבר רואה אותו
חדר
לגמרי.
אבל מאוד נהניתי מהרומן הזה. הוא שנוי והוא מלא כנות.
וואלה.
ספר אחרון, מתי לשתות בנק.
איך?
מתי שהוא עם לשתות בנק?
אוקיי.
לשתות בנק.
לשדות בנק.
מתי לשדות בנק? כן, אז סטיבן לויט וסטיבן דאבנר, שהם המחברים של פריקונומיקס, הם אוהבים לנתח תופעות חברתיות מנקודת מבט כלכלית.
נכון.
ואז הם אומרים לנו, הנה זה השעה הכי טובה לשדות בנק, או למה כבר די נמאס אין שום סיבה להחזיק את המטבע של הפני, שכמו שביטלו אצלנו אגורות, את הפני גם צריך לבטל, או למה פוקר באינטרנט צריך להיות חוקי, בכל מיני, אתם יודעים, בכל מיני פקים קטנים שאחרי זה אפשר לצטט ולהרגיש חכמים, ואני אמרתי פקים, ולכן אני מרגישה יותר חכמה עכשיו לכולם.
אבל מתי כדאי לשתות בנק?
תשמעו, לפחות שתקנו את הספר, כאילו. אם אתם מתכוונים לשתות בנק, אז שיהיה אחרי זה למשטרה, תוכל לעקוב אחריכם.
זה בטח לא בלילה, נכון? זה בטח הפוך לכל מה שאנחנו חושבים.
אני מניח ש...
אני שמחה שאת חושבת כבר.
בין שבת לראשון בחוץ לארץ, נראה לי, 4 בבוקר בין שבת לראשון, זה זמן, לא.
אתם יודעים מה, בואו כל אחד יבחר יום, ננסה, ואז נחזור ונדבר על זה ביחד.
בסדר גמור. שירי צוק, הסופרת המבקרת וחברת המערכת, תודה רבה.
והנהדרת.
להתראות.
תודה.
אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו נעסוק באוכלוסייה האמינית. האנשים שלא מעוניינים שקשרים בין אישיים יובילו בסוף לגועל נפש כזה. תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל.
שנתיים וחצי חיכינו לו, והנה, בסוף הוא בא.
מי השחרור?
כמעט. הזימון לכנס המשתחררים, של צהל ואגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
רגע, אני לא קיבלתי.
אולי החליטו להשאיר אותך בצבא ללא הגבלת זמן. סתם. אם נותרו לך פחות משלושה חודשים לשירות, עמד על זכותך לקבל זימון מהשלישות.
האגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון.
סטודנטים, נעים מאוד. אני מיידלה. חושבים ללמוד בירושלים? רוצים לדעת על מלגות? שנה ראשונה חינם? מגורים? עבודה? על שילוב קורסים מכמה מוסדות אקדמיים?
מיידלה תיתן לכם את המידע העדכני על כל מה שקורה ואפשרי בירושלים.
בואו לבלות איתי בכל יום חמישי ב10 שקלים בלבד. הבירה עליי.
מיידלה, מיידלה. כל מה שסטודנטים צריכים לדעת על ירושלים.
חפשו מיידלה בגוגל או בפייסבוק. חסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה הנחות לרכישת רכבי סוזוקי 2019, כולל דגמים חדשים. כוכבי 9955 או באתר קרנות השוטרים, קודם כל בשבילך.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית אמפור שהיא מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
בחסות אינטו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה ביטוחית, אינטו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ועינת נתן, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
אנחנו מייחדים שבוע לעניינים שונים הקשורים באהבה ובזוגיות, ומשתדלים להביא נושאים שטרם נתחנו עד דק. אתמול דיברנו על כל מיני סוגים חדשים של שידוכים, כמו קבוצות מאץ', אנשים שמתאגדים וכל אחד מביא שמות של חברים.
נחמד.
סינגלים.
קהילתי.
ועושים, כן, כן, okay. כן, כן, כן. וגם על דף וואטסאפ, זה כל מיני עניינים. היום אנחנו מדברים על קהילת האמיניים, ועל הקושי הקשה מאוד שלהם, למצוא זוגיות, כי...
כי... סליחה.
כן. הנה רננה אורן.
שאגב, גם זה יכול להיות קהילה, ואז הם יכולים למצוא אחד.
רננה, כתוב לי פה, מה זה אפורה? יש דבר כזה? או אפורה? רננה? רננה?
כן.
היי, מה כתוב לי פה? אפורה או אפורה?
אפורה.
אפורה.
מה, גרי?
למה? מה זה אפור? מה זה אפורה?
אפור זה על המנעד, בין מיני לאמיני. יש זה הרי מנעד, גם אצל המיניים יש מנעד של מיניות, כן? כאילו יש אחד שרוצה 3 פעמים ויש אחד שרוצה 5 פעמים, כאילו, את יודעת.
כן, ביום? בשעה? בדקה? מה, איפה אנחנו? אוקיי.
בחיים. 5 פעמים כל החיים.
אוקיי, אז האפור יהיה מה?
אפור זה בין לבין, יש מיני, יש א-מיני, כאילו, זה בין לבין בסקאלה. כלומר, אם אתם מחפשים את זה, זה כאילו, יש לי משיכה חלשה. זה לא מה שמעניין אותי, אני מחפשת זוגיות ללא, כן.
ללא, את מחפשת זוגיות ללא.
ללא, ללא.
לגמרי ללא, או פעם?
לגמרי, לגמרי ללא. מספיק להתקרבלות.
רגע, אבל, סליחה, מתי ידעת את זה? הרי יש שלבים שמתפתחים, מתבגרים, מתחילים...
נכון, כן, טוב, עד הצבא, כאילו זה לא בכלל לא רלוונטי.
אוקיי.
ואז בצבא הצעתי עם מישהו, וכשאמרתי לו שכאילו, אתה יודעת, שאני לא עשיתי את זה, ואני גם לא מתכוונת לעשות את זה, זה משהו...
כבר אז ידעת? זאת אומרת, לא הגדרת את זה, אני עוד לא מוכנה.
אני באה מבית, כאילו, החינוך הוא כאילו כזה אחרי החתונה, אני באה מבית כזה, גם אמא שלי זה אחרי החתונה. אני לא דתייה, אבל כאילו זה מין חינוך כזה. אז אמרתי לו, תקשיב, זה לא יהיה בקרוב, זה לא יהיה, כאילו. אז הוא פשוט נטש. ואז הבנתי, פעם ראשונה, זה ככה פיצוץ אבוע, שגברים דורשים סקס, כאילו זה כלל ברזל בזוגיות, אני לא יכולה לקיים
אני לא חושבת שגברים דורשים, אני חושבת שבהרבה מערכות יחסים, אחד מהצדדים זה חלק מהתמונה שנדרשת לו
בשביל תחושה של סקס. לא, תקשיב, את או כל אחד אחר יכולים לחשוב מה שבא להם. בסופו של דבר, אני לבד, כי אף אחד לא יצא איתי כשאני אומרת שאין סקס. זה לא...
אלא אם כן תמצאי לך אמיני. אלא אם כן תמצאי לך בן אדם.
נכון, אמיני. אגב, יחסי מיני ואמיני, סטטיסטית לא צולחים.
ברור.
לא, אבל אני לא ניסיתי להגיד לא על המשפט שלך או על האמירה שלך, אני ניסיתי להגיד שגם אישה שיש לה צורך במין, לא הייתה מפתחת זוגיות עם גבר אמיני. יש פה עניין.
הבנתי אותך, זה נכון. זה נכון.
אוקיי.
כן, זה כאילו...
עכשיו אני מניח שרוב האנשים אומרים, לא יכול להיות, שיש נטייה אמיתית כזאת, זה בטח יש איזה מחסום, איזו קליפה, איזה פקק.
נכון, ברור, זה הסטיגמות של ישר, יש לך עבר טראומה, עברת התעללות, זה כאילו אנשים, תראה, אנחנו חיים בחברה.
גדלת בבית, אמרו לך, שתו לך.
כן, גדלת בבית, לא, 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 לא. אנחנו חיים בחברה שמצופה מאיתנו.
בואי.
אני אראה לך.
תקשיבו, זה בדיוק התגובות, כי אנחנו חיים בחברה שמצופה מאיתנו להימשך מינית, ואם אני לא נמשכת מינית, משהו לא בסדר איתי. כן, ישר משהו לא בסדר איתי. עכשיו, זה חוטף, ישר חוטף את הביקורת, נגיד, כי יש לי כרטיס באתר היכרויות, וישר אנשים שואלים, רגע, מה זאת אומרת לא יהיה מין? כאילו, זה ברור להם מאליו, זה נשגב מבינתם שלא יהיה מין בזוגיות, לא מבינים את זה. אחר כך, השאלה השנייה, אוטומטית, זה, רגע, את מסכימה שאני אעשה את זה במקום אחר? כן? או השאלה
השלישית... זה התשובה, רגע,
התשובה היא לא, כמובן שלא. אני רוצה ש... לא! לא!
מה לא?
למה אני צריכה לחלוק עם מישהו, לחלוק עם מישהי את הבן זוג שלי?
זאת אומרת שבעצם, את אומרת ש... שלא לא, לא יכולה להיות לך זוגיות עם אדם מיני.
אני חושבת שאם כאילו יסכים לוותר על, על הסקס,
לא,
כן?
לא יכול לקרות דבר כזה.
רגע, אברי, למה לא יכול להיות? סקס זה לא צורך בסיסי קיומי.
זה הצורך הבסיסי ביותר לפני מזון, לפני אוכל.
אני אגיד לך מה, לא, אם אנחנו נלך לטרמינולוגיה הנכונה, חשק מיני זה צורך בסיסי קיומי, והוא ניתן לספק אותו בעוננות. לא חייב לעשות סקס.
אני מבינה לאן את הולכת. בעיה. לא, יש פה טיעון. היא אומרת בעצם, אם מישהו יאהב אותי מספיק... אוקיי? אני לא אשלול ממנו את חירותו.
הנה, אחות.
אוקיי, אני איתך, אחותי. רגע.
כן.
אבל את מבינה את גודל ההקרבה מבחינת, זווית הראייה של האדם המיני מבחינתו, זה חתיכה שלמה בעוגה שהכותרת שלה בכלל היא אינטימיות.
למה? אינטימיות, אני לא יכולה להתחבק עם מישהו, אני ערומה והוא ערום, להתחבק ולהתקרבל, זה לא אינטימיות.
אבל מאמי, הוא לא יכול, אם את מחבקת אותו ערומה, זה ישר איזה, זה מפגיש אותו עכשיו עם זה, שעכשיו את לא מסכימה, והנה נתקענו עוד פעם בקיר.
אולי קשה לי קצת להבין את זה, כי אני לא חווה את זה. אני לא חווה את המשיכה, את מבינה? את הדבר הזה. אז אולי קצת קשה לי להבין מה אתם אומרים, אבל...
זה קצת כמו אהבה וסובה נראה לי, נכון? שכשאנחנו שבעים,
זה תמיד להיות שבע.
כן.
את...
אולי זה לא רב,
אבל
אברי.
אבל אני לא שבעה מאהבה, זה בטוח, כי בן זוג אף פעם לא היה לי. זה קצת עצוב, כי אנחנו מדברים כאילו על יום אהבה וזה, אבל כאילו אני בת 34, בן זוג לא היה לי. כאילו זה מבאס, וכאילו, ואני גם לא אופטימית לגבי העתיד, כן? כי זה לא משנה שאני רננה, זמרת, המצליחה, הוורבלית, הציבורית, זה לא רלוונטי.
תגידי, ובאיזשהו שלב...
אני לא רלוונטית, אני יצאתי מהמשחק, כאילו.
באיזשהו שלב, אמרת לעצמך ככה, בעזבי, תספרי רק לנו, בינך לבין עצמך, אולי אני אתגמש? אולי אני אעבור פה לאיזשהו גבול שאני הגדרתי לעצמי.
אולי מחכה לי שם משהו?
לא, לא בהכרח. אולי לא מחכה לה שם משהו.
אולי לא מחכה לה משהו.
אבל אתה יודע, אנחנו, האנשים שחיים רגע בזוגיות, שנייה, תני לספר לך גם בסוד, הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שהם לא לגמרי מתיישבים עם 100% מהעקרונות הערכיים שלנו, בשם אהבה או בשם הזוגיות או בשביל מישהו אחר. שאלה אם זה בכלל...
זה גם משהו שעלה עם חברים, חברות, כי אנחנו נפגשים, יש לנו מפגשי אמיניים, בכלל שאנשים ידעו, כאילו, אם הם מרגישים שהם אמיניים או זה, אז יש לנו פורום בטפות, ויש לנו קבוצות בפייסבוק, ויש לנו מפגשים פעם בשבועיים בתל אביב, וכשאנחנו מדברים בינינו, אז כן, יש כאלה שמתפשרים ומוכנים להקריב פעם בשבוע בשביל הבן זוג, כן, מוכנים. זה ספציפית, אני לא, כי אני ספציפית בחיים שלי, נמתשתי כבר פעמיים, הציבו לי פעמיים אולטימטום, שאם לא אני הולך. אז זה כאילו זה כבר הפך למין, כמו איזה סירוב עקרוני, כאילו, הרי סקס זה בשבילי, זו הקרבה, אני חשופה, אני צריכה להתחיל לקחת גלולות שישנו אותי הורמונלית, זה משהו שהוא לא בריא לי, להסתכן בהיריון, ובשביל מה? בשביל מישהו שהציב לי אולטימטום? זה כאילו, לא, לא, לא בא לי לעשות את זה. אני ספציפית, אבל יש כאלה שכן חושבים להתפשר.
אוקיי, ומה קורה עם זוגיות בין אמיניים? הרי זה, נדמה לי שמדברים היום על זה שאתם בערך אחוז מהאוכלוסייה. זאת אומרת, בתוך...
זה לא מעט.
לא, זה לא מעט בכלל.
זה אחוז מהאוכלוסייה שמודה. אני חושבת שזה דווקא 2-3 אחוזים שפשוט הם לא מודעים לזה שהם כאלה. הם פשוט חושבים שמשהו לא בסדר איתם.
הם פשוט כל הזמן חמולים, ולכן הם לא יכולים לחשוב על זה, אבל...
תקשיב, אני אומרת לך גם, באמת, אנשים באמת לא מודעים לנטייה הזאת, אבל זה כן, זה המשיכה הרביעית, זה הנטייה הרביעית, הרי יש בן אדם שנמשך למין השני, שזה הרוב, יש בן אדם שנמשך לאותו מין, שזה הומו או לסבית, יש בן אדם שנמשך לשניהם, שזה דו, ויש בן אדם שלא נמשך, זה הנטייה הרביעית, וכי אנחנו ככה...
לפחות את שמי. האם את אומרת תודה רבה ליקום כולו, שלפחות את חיה בדור שהעניין הזה הוגדר, קיבל סוג של אישור חברתי, אפשר להיפגש, אפשר לדבר על זה, אפשר לציין את זה, למרות שזה לא כלול בכל האותיות של להטבק למיניהו, וחבל.
למרות שהיה לנו דוכן בדוכן המיני
במצעד
האחרון, כן. כן, אבל זה, כאילו, אבל לא יודע, לא יודע מה... לא יודע, לא נכון.
סך
עבודה. זה מיות, תוחקים על זה וזה, אבל זה לא, אבל זה בכלל לא עניין מצחיק.
זה לא מצחיק.
זה בכלל לא מצחיק, כן.
זה נורא עצוב, אני יודע, אני מבין. אז אני שוב חוזר, אז זוגיות בין אמינים, למה היא לא מתרחשת? הרי שם אמור להיות...
למה, יש זוגיות, אני מניחה שיש, אבל אנחנו קבוצה, מקבץ כל כך קטן, כשאנחנו נפגשים נגיד בסרונה או בזה, אז זה כאילו... לפחות למפגשים שאני הולכת, נגיד, אותם 20 אנשים שאני מכירה פחות או יותר, וגם, עצם זה שה-20 אנשים האלה, נשים או גברים, זה לא כל כך משנה, כי אין לנו משיכה, אז זה לא משנה אם אני אצא עם גבר או אישה, כן? אבל...
וואי, אבל זה לא חשבתי. אתה קולט?
כן.
זה לא משנה בכלל. כן.
אז בכל מקרה, האנשים האלה, כאילו, זה שהם לא רוצים סקס, זה הקריטריון היחיד שדומה. אבל מה מעבר? כאילו, אוקיי, סבבה, זה סבבה, אבל אני צריכה שתהיה התאמה מעבר לזה. אתה מחפש בן זוג, לא רק כי הוא לא רוצה סקס. וזה מתוך 20 אנשים, זה נורא קשה לבחור בסופו של דבר.
האם חלק מהאנשים האלה עשו ניסיונות בחומרים מעוררי תשוקה למיניהם ולא לנקוב בשמותיהם?
שאלה טובה.
בוא, תקשיב. כאן אתה מתבלבל בין משיכה מינית לבין חשק מיני. משיכה זה לבין אדם אחר. חשק מיני, יש אמינים שיש להם חשק מיני. יש אמינים שמעוננים, כן? יש אמינים שגם לא מעוננים. חשק מיני זה משהו אחר, אבל משיכה זה לעשות את זה עם מישהו.
תגידי, זה לא שכל השם המשחק פה הוא פחד?
לא, זה כמו
שנגיד
לך, האם אתה אברי גלעד נמשך לגברים?
Well,
אז אם תגיד לי לא, אז אני אגיד לך,
האם זה פחד?
איך יכול להיות, האם זה פחד? לא, אתה פשוט לא נמשך, אתה מבין? לא נמשך, לא נמשכים, זה לא עניין של פחד. זה ככה נולדנו, זה הקטע.
טוב.
אנחנו לא רוצים,
אני אתן לכם קצת זמן להקל אותנו, זה בסדר, אני רגילה לזה כבר.
תגידי, מה עושים עם כל האנרגיות האלה? הרי מתפנות מלא אנרגיות.
יש לי הרבה אנרגיה, אני זמרת, אני בדיוק עכשיו הולכת לאיזה רעיון בטלוויזיה, ובכללי אני שרה כמעט כל יום, יש לי הופעה. אז הכל בסדר, מבחינת קריירה הכל טוב, בכלל זוגיות חוזרת לבית ריק, כן, קורה.
אז אולי מישהו שומע אותה, והוא אמיתי, ועכשיו
אולי,
הוא מתאהב.
אולי מישהו שומע, אבל אממה, אחרי נגיד שהייתי בכוכב הבא, עצם זה, ברגע שהסתיימה התוכנית, קיבלתי מבול של אס-אמסים, כולם בסטייל, היי
אני
נננה, אני בן 50, אני בן 50, אני אימפוטנט, אני אשמח להכיר אותך. אוקיי, תקשיבו. שוב, זה שאתה אימפוטנט, זה לא הקריטריון היחיד שאני מחפשת, אני מחפשת הרבה מעבר
בוא נתחיל עם נחמד. רננה אורן.
תודה רבה, רבה, רבה.
רננה אורן, שלום, שלום. שתמצאי מישהו.
אמן.
שיתאים.
אמן, תודה.
הנה אנדי איפרגן. אנדי איפרגן היא עובדת סוציאלית, היא מטפלת מינית ופסיכותרפיסטית, והיא מטפלת בזוגות שבהם אחד מבני הזוג, או אולי שניהם, לא, אחד מבני הזוג, הוא המיני. אנדי, שלום.
אהלן.
היי,
אהלן. היי, היי, היי. אז מה עושים כשאחד מבני הזוג, מה עושים כשאחד מבני הזוג הוא אמיני? זה נראה כמו משוואה שאי אפשר לפתור אותה בכלל.
ברוב המקרים אתם צודקים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים עם בני זוג ואחד מהם הוא אמיני, אחד מבני הזוג לא אמיני, אז מן הסתם קיים קונפליקט בילד-אין. זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה פעמים והרבה יותר זוגות שבהם יש פערים בחשק. אבל אז הדיון הוא בין אני רוצה פעם בשבוע, אתה רוצה פעמיים ביום, בוא נראה איך פותרים את זה. פה okay. יש בן זוג או בת זוג שלא רוצה בכלל, ובן זוג שיש לו, אתה אמרת, שמעתי את הרעיון הקודם עם רננה, של איך זה יכול להיות. בעצם מיניות היא אספקט טבעי בחיים שלנו, ואיך זה יכול להיות שאני לא ארצה בכלל.
אגב, יש יותר, יש יותר גברים או יותר נשים ב...
אני לא יודעת להגיד, ואני חושבת שבסך הכל הספרות על המיניים היא יחסית חדשה. קודם כל זאת תופעה שבכלל התחילה להיות מוכרת דרך הרשתות החברתיות, לפני כן זה לא משהו שדובר. ולכן הספרות המקצועית שמדברת על אחוז, חצי אחוז, היא באמת דברים חדשים, וכמעט ואין שום דבר כתוב גם על הזוגיות, כשאחד מהם הוא הסקסואלי והשני לא.
אבל כשאנחנו מדברים על זוגיות עם אמיני, הרי מי לכתחילה, או בחוזה הזוגי הראשוני, לא היה שם מין, לא?
או שהיה מין גרוע.
לא, לא היה מין. לא היה.
היא אומרת, אי אפשר, לא...
לא היה מין עכשיו, יש לי לדוגמה זוג שהם ביחד 5 שנים, הם שניהם בשנות ה-30, אמצע שנות ה-30, שניהם אנשים משכילים, אקדמיים, היא אמינית, הוא לא אמיני. עכשיו, הם התאהבו, ואני באמת לא יודעת להגיד, אבל הם לא יודעת להגיד למה, אבל הם ביחד כבר 5 שנים, כשבעצם הם מעולם לא שכבו אחד עם השני, היא הגיעה לטיפול בגלל שהוא הציב אולטימטום, בדיוק מה שרננה אמרה, אני רוצה להתחתן איתך, אבל אני לא מוכן להתחתן בלי שיהיו בינינו יחסי מין.
ומה הוא חושב, שאם הוא יציב על אולטימטום, היא יכולה לאלץ את עצמה לרצות בדבר שהיא איננה רוצה בו?
כן?
אז היא באה לטיפול, כי היא לא רוצה לאבד אותו, אבל אני יכולה להגיד לך שאחרי משהו כמו 2 טיפול, לא הגענו לתוצאות מרחיקות לכת.
וואו.
בינתיים ממשיכה להיות אי מיניות ביניהם, ויש קונפליקט מאוד מאוד גדול. כי מצד אחד יש אהבה גדולה ביניהם, ותחומי עניין משותפים, והבנה ואהבה, וכל מה שאנחנו רוצים בזוגיות רומנטיים. אז זהו, עכשיו, הוא גם רוצה ילדים, היא לא מוכנה בכלל לחשוב על הריון, לידה, היא מוכנה לאמץ, אין שום בעיה.
וואו.
רק כל עוד זה לא יבוא מהרחם שלה.
אז זה בזבוז זמן בעצם, להיות בזוגיות הזו זה בזבוז זמן של שני הצדדים, זה כל מיותר.
אני לא יודעת, היא עדיין מקווה שאולי משהו יזוז את זה, זה לא קורה, ואני באמת חלק מהשיח היה לדבר, אולי פרידה, אולי באמת זה לא מתאים, אולי באמת, למרות האהבה הגדולה שיש ביניהם, יש פה בור בלתי ניתן לגישור, שבסופו של דבר הדבר יוביל לפרידה בצורה מאוד עצובה, אבל זה מה יש.
כמה זוגות כאלה יש? הרבה?
מעט. אני אגיד לכם גם למה.
קודם כל, חלק מהם, חלק מהאנשים המיניים בכלל לא מגיע לטיפול. חלק מהאנשים הם פשוט, אתם מה שקוראים רווקים סקלים?
אוקיי.
אתם זוכרים שהיה...
כן, 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 בטח.
The Voice היה את סוזן בויל?
כן.
זוכרים אותה? זוכת The Voice
אנגליה? בטח, 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 בטח.
היא הצעירה לעצמה, מה שאנחנו בבריטניה קוראים ספינסטר, רווקה זקנה, שבתולה, ושמעולם לא היו לה יחסי מין, והיא גם לא רצתה, וזה לא מעניין אותה. היא לא הגדירה את עצמה כאמינית, אבל זה בעצם מה שהיא אמרה על עצמה. אז יש הרבה אנשים שלא מתחתנים. עכשיו, אתה לא הולך להורים, היי, אני לא מתחתן כי אני אמיני. אתה, מתחילת ההורים, לא מצאת הזוגיות, אז הם נשארים לבד. עכשיו, רננה היא במובן מסוים מאוד אמיצה, ויצא מהארון האמיני. כן, אבל אחרים הם לא, זה לא נעים להודות, זה מין משהו כזה, כאילו, אנחנו קצת מגחכים, מה זאת אומרת, אתה לא רוצה סקס. אנחנו כל כך הרבה מדברים סקס בחיים המודרניים, כל כך נוכח בחיים שלנו, כל הסקסואליזציה המטורפת בחיים שלנו, אז איך אני יכולה לבוא ולהגיד שאני בכלל לא רוצה?
לא, זה פחות הסקס ויותר המחירים, באמת המאוד מאוד כבדים של הדבר הזה, אני אמרת, זה זוגיות, זה משפחה, זה בדידות, זה כל כך הרבה דברים נלווים.
אבל לא, פמלה, אם כן, אתה מוצא בן זוג או בת זוג, שהם כמוך או כמוך.
יש כאלה?
אמרה, ואני, יש כאלה, לא, אני לא מכירה הרבה, אבל יש כאלה. ויש גם זוגות שבאמת, כמו שרננה אמרה, הבן או בת הזוג בלי החשק מוכן לעשות מאמץ, לטובת בן או בת הזוג שיש להם חשק, לטובת הרומנטיקה, לטובת ה... לא הרומנטיקה, אלא לטובת הזוגיות.
כן. אלוהים ישמור, איך נורא כזה סקס.
נורא קשה.
סליחה. כמו הרבה מאוד מערכות יחסים של אנשים נשואים, ככה זה נראה. אתה יודע, בוא.
טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן. עדי מפרגן, תודה רבה.
תודה.
עובדת סוציאלית, מטפלת מינית ופסיכותרפיסט.
וואי, כבד לי, מה עדי?
כן?
כן.
אוקיי. העורכת הראשית של התוכנית הזאת היא נעמה שוחט, אבל היום ערכה בחן רב. נוגה סמדר, תודה רבה לך, נוגה. עורך המשנה היה היום איתמר אוחנה לב, מפיקה... אלא הדרי, טכנאית זוהר צייג, מחר גם תוכנית, אבל בלעדינו, עם ג'קי ושרון, אנחנו נתראה שבוע הבא. תודה רבה רבה לכם.
ביי.
להתראות עינת נתן. ביי, שלום. מותק.
בחסות הולנדיה, המביאה עליכם את קרית אמפור שהיא מזרן לצוואר. להתנסות, היכנסו לסניפי הולנדיה.
בחסות אינטו, המציגה השקעות נדלן עם אפשרות להגנה ביטוחית על הכסף. הגנה! הגנה ביטוחית, אינטו. ההגנה הביטוחית כפופה לתנאי הפוליסה.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
שלום לכם, נמל תל אביב היה השער לארץ, לכן אפילו הספרייה העירונית של תל אביב נקראת ספריית שער ציון. הספרייה, ספריית שער ציון, והיא שוכנת כיום בבניין ששמו בית אריאלה. היה שם ערב לזכר הסופרת ימימה אבידר צ'רנוביץ', שהעניקה לנו בין השאר את שמונה בעקבות אחד.